עירובין דף צדיח, נתחיל בסוף העמוד הקודם במשנה. היה קורא בספר על האיסקופה, ונגלגל הספר מידו. גולו אצלו. היה דרכם שיהיה מחוץ למפתן הבית, היו דירות שלהם קומות קרקע, אבל מחוץ למפתן הבית היה כעין מדרגה. המדרגה הזו לפעמים היא הייתה גבוהה מאוד, כי קרקע הבית היה גבוה מאוד מרשות הרבים, לפעמים זה לא היה גבוה כל כך מקרקע רשות הרבים, על כל פנים זה נקרא איסקופה, מדרגה שנמצאת ליד מפתן הבית והיא גבוהה מהרחוב, גבוהה מרשות הרבים. אומרת המשנה, אם האדם הזה היה קורא בספר על האסקופה, הספרים שלהם כידוע היו כולם בצורה של כמו מגילת אסתר, או כמו ספר תורה, לא כמו שלנו שהם מקורחים. ומילא נתגלגל הספר מידו, הוא אוחז בצד אחד של הספר, והמגילה כמו שדם תופס שם והיא בימי אחשוורוש, המשך המגילה כולה מתגלגלת מידו. הוא קורא בעמוד הראשון והשאר מתגלגל. בספרים שלנו זה נדיר שדבר כזה יקרה, כי אתה אוחז בספר או לא אוחז, אבל אצלהם זה יכול לקרוא. אומרת המשנה, גוללו אצלו, למרות שלכאורה זה ירד עכשיו לרשות אחרת, היית על האסקופה, עכשיו זה ירד למטה, נראה מה זה, מה זה היה ליד האסקופה, רשות הרבים או כרמלית, כך או כך הכל פנים זה רשות אחרת. לכאורה, אסור להעביר את הספר מרשות לרשות. אומרת לנו המשנה, אף על פי כן זה מותר. מדוע? מפני שמתי יש איסור, זה רק כאשר כל החפץ יצא מרשות לרשות. וכאן, היות שהספר הזה עדיין תאוחז בחלק מהספר בידך, זה נחשב כאילו הוא לא יצא מרשותך, והוא עדיין מונח באסקופה. עוברת המשנה למקרה אחר. היה קורא בספר למעלה בראש הגג, ונתגלגל הספר מידו, והוא עדיין מחזיק בו למעלה. אומרת המשנה, אם זה ירד למטה, אבל לא הגיע לעשרה תפחים סמוך לקרקע, גוללו אצלו, יכול לגלול אותו מלמעלה, וכולו יתרומם. אבל אם הוא כבר הגיע סמוך לעשרה תפחים לקרקע, אז הדין הוא, אסור להרים אותו, אלא מה יעשה? כדי שלא יהיה ביזיון, שככה רואים ספר כזה, ספר של קודש, יושב, נמצא ברחוב, נמצא פתוח, הופכו על הכתב, יהפוך אותו, שיהיה הכתב כלפי הקיר, כלפי הכותל. רבי יהודה אומר, לא, אפילו אם זה ירד למטה מעשרה תפחים סמוך לקרקע, אפילו אין מסולק מן הארץ, אלא כמלוא מחט גוילו צו, כלומר שזה לא נח בקרקע, יכול לגלגל אותו חזרה ולעלות אותו למעלה. רבי שמעון אומר, אפילו אין מסולק מן הארץ, אפילו נמצא בארץ עצמו, יכול לגלול אותו. למה? כיוון שהוא עדיין אוחז בו למעלה בראש הגג, זה נמצא בעצם שהוא לא עבר מרשות לרשות. מה תגיד איש בזה איסור דרבנן? אין לך דבר משום שבות שאסור מדרבנן עומד בפני בזיון כבוד כתבי הקודש. גמרא, האיסקופה, המקרה הראשון שדיברנו במשנה, היחידמי, אלי מה איסקופה רשות היחיד, וכמה רשות הרבים, כלומר, אם תאמר לי שהאיסקופה הזאת היא נחשבת רשות היחיד, היא גבוהה ארבעה, וארבעה תפחים, ארבעה תפחים, והיא הרוחב שלה, והיא גבוהה עשרה תפחים מקרקע רשות הרבים, מלא דינה רשות היחיד לגמרי. ומה יש לפניה וכמה, כלומר לפניה מה יש? רשות הרבים. שאלה אם כן, איך מותר אם גלגל הספר מידו לגלול אצלו? ולה גזרינה דילמה נפיל והתל התויה, האם אנחנו לא חוששים שמה בעצם כל הספר ייפול מידו, וגם אז הוא ייקח אותו לתוך האסקופה? איך אנחנו לא גוזרים? צריך לומר, מני רבי שמעון היא, דאמר, כל דבר שהוא משום שבות אינו עומד לפני כתבי הקודש. צריך לומר, זה הולך כדעת רבי שמעון שנזכר בסוף המשנה, שאומר, למרות שלכאורה יש מקום לגזור מדי רבנן, לא גוזרים פני כבוד כתבי הקודש. אבל אם ככה קשה, מה קשה? אם הספר, רבי יהודה אומר, אפילו אין מסולק מן הארץ אלא מלוא, החוד גולו אצלו. רבי שמעון אומר, אפילו בארץ עצמה גולו אצלו. רשע וספה, רבי שמעון, מציעת הרבי יהודה, אומרת הגמרא, אם נאמר שהרשע של המשנה, המקרה של האסקופה, זו דעת רבי שמעון, והרי לאחר מכן הוזכר מקרה שהוא היה על הגג והתגלגל הספר אצלו. שם מוזכר דעת רבי יהודה ודעת רבי שמעון. אם הרשע שלנו היא רק עליבה דרבי שמעון בלבד, מדוע התנה לא כתב זאת, שזו דברי רבי שמעון בלבד? התנה סותם, כאילו זה מוסכם לכול העלמה, הייתכן? אז יש כאן כמה תשובות. אמר רבי יהודה, אין, רשע וספה רבי שמעון, מציעתה רבי יהודה. רבי יהודה, התנה אומר באמת, רבי יהודה, ברשע זה אך ורק דעת רבי שמעון, למעלה התנה סתם דבריו כדעת רבי שמעון, לגבי המקרה השני, היא ויש בזה מחלוקת. רבה אמר, הוא לא רוצה לתרץ כך, אלא אומר באמת הרשע מוסכמת לכול העמה, גם לדעת רבי יהודה. רבה אמר, אחר ביסקופה אינדרסת עסקינן, ומשום בזיון כתבי הקודש שערו רבנן. אומר, בספר מדובר שאדם נמצא למעלה על הגג, וזה... הכתב התגלגל, נכון, יש בזה ביזיון שככה מגילה או חומש אחר או כל דבר כלשהו כדי הקודש נמצא בחוץ, תלוי, אבל על כל פנים זה לא כל כך ביזיון. ולכן רבי יהודה שם מאסר גזרה שמי ילך ויביא את זה גם כשכולו ייפול. אבל ברשע מדובר שזה מפתן הבית, והאסקופה הזו הרי נדרסת. אם תשאיר שמה את אותם כתבי הקודש, הרי הבריות יעברו חילה וחס על כתבי הקודש. באופן שכזה, גם רבי יהודה מודה שמותר לגלול את זה חזר לבית, ואסור להשאיר את זה כך. את טבעי הבית, המשנה שלנו מובד בבריתה, ושמה יש תוספת. כתוב על זה, אם זה היה קורה בספר על האסקופה ונתגלגל עשר מידו, גולו אצלו. הבריתה המשיכה זה אומרת, מתי זה מותר? דווקא אם זה תוך 400 גולו אצלו. אבל אם זה הוא היה יושב על האסקופה, והספר התגלגל עוד החוצה, חוץ ל400, הופכו על הכתב. הופכו על הכתב ולא ימשוך את זה אצלו. והיא אמרת באסקופה האינדרסת עסקינן, מה לי תוך 400, מה לי חוץ ל400. אם אתה אומר כיוון שזה נמצא באסקופה האינדרסת, לכן החיים חשו על כבוד התורה, אם ככה גם כאשר זה המשיך להתגלגל הלאה מחוץ ל400 ברשות הרבים, אבל על פי כן, כיוון שהוא עדיין נמצא על האסקופה והוא הוחז בקצה הספר בידו, הרי אין בזה איסור, אלא רק מדי רבנן בלבד. בין אם זה נמצא בתוך 400, בין אם זה מחוץ ל400. אם החיים התירו בזה, היו צריכים להתיר גם בזה. ולא מובן כן מדוע החיים אסרו. אלא אמר רביי, החה באסקופה קרמלית עסקינן, רשות הרבים עוברת לפניה. תוך 400 דין, אפילו מייתה לה, לעתה דחיו חטאת, שרו לה רבנן. חוץ ל400 דעי מייתה לה, עתה דחיו חטאת, לה שרו לה רבנן. אומר רביי, אני רוצה להגיע כמו התירוץ של רבה, שמה? שבאמת הרשע של המשנה מוסכמת גם לדעת רבי יהודה. אבל הנקודה היא אחרת. כאן האסקופה היא הייתה קרמלית בלבד, ולפניה רשות הרבים. ואז יפה מאוד, בשעה שאדם יש לו ספר בידו, הוא חז אותו על האסקופה, וזה התגלגל לתוך רשות הרבים. ממילא, אם זה התגלגל מחוץ ל400, אז יש בזה בעיה. אם זה תוך 400, הרי גם אם האדם היה, כל המגילה הייתה נופלת מהקרמלית לתוך רשות הרבים. לא יוחז אותה בידו כלל. והוא היה עכשיו הולך ומביא אותה מרשות הרבים לקרמלית. לא היה עובר בזה איסור תורה. כיוון שאין איסור תורה, אלא אם כן אדם מעביר 400 ברשות הרבים. וכאן, שזה נפל מהקרמלית לתוך 400 רשות הרבים, ממילא לא היה בזה איסור תורה. קל וחומר כאשר הוא עדיין אוחז בקצה הספר בידו על האסקופה, לא אסרו חכמים כלל לגרור את הספר, להביא אותו אצלו. אבל אם הספר הזה התגלגל מחוץ ל400 ברשות הרבים, אם הספר היה נשמט מידו לחלוטין, הרי הוא היה עובר איסור תורה כשהיה מביא אותו מרשות הרבים, כי היה מעביר אותו 400 רשות הרבים. מלא, אפילו שהוא עדיין אוחז בקצה הספר בידו בקרמלית על האסקופה, החיים אסרו לגרור את זה. למה? שמי ישמט כולו מידו. מקשה הגמרא, יחי, תוך 400 נמי נגזר, דילמה מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד. וכי תמה, כיוון מפסיק את קרמלית להתלנבה, והמרה והמעביר חייב תחילת 4 לסוף 4 ובירות דרך עליו, חייב. אומרת הגמרא, אם אתה אומר לי, מדוע כאשר זה נפל מחוץ ל-400 ברשות הרבים, אסור גזרה, שמי ישמת הספר מידו לגמרי, ויבוא לידי איסור תורה? אם כך, גם כאשר זה בתוך 400, אבל זה הגיע לרשות הרבים, לכאורה יש לנו לאסור, שמה אותו האדם ייקח את הספר הזה שהגיע לרשות הרבים, ולא ישים אותו בקרמלית, באסקופה, אלא יחזיר אותו חזרה לתוך ביתו. הרי בעצם איפה הספר אמור להיות? בבית. ממילא הוא היה על האסקופה, קורא שמה, וזה נפל לאיפה? לרשות הרבים. מה הוא יעשה? ייקח אותו מרשות הרבים, פחות מ-400, אז מה? אבל יעשה הכנסה מרשות הרבים לתוך רשות היחיד. ואם כן, יהיה חייב חטאת. ואם כן, לכאורה, מדוע איתרנו אם זה נמצא בתוך 400? אומרת הגמרא, מה תגיד לי? לא נורא. אפילו אם יבצע את זה, לא יעבור איסור תורה, כי הרי הכל לא מעביר מרשות הרבים ישירות לרשות היחיד, אלא מרשות הרבים דרך קרמלית ומשם לרשות היחיד. ואם כן, נמצא שאינו עובר בזה איסור תורה. גמרא אומרת, הרי זה לא נכון. שהרי רבה אמר, אדם שמעביר חפץ ברשות הרבים, אסור לטלטל 400 רשות הרבים. מה הוא עשה? הוא העביר אותו מתחילת 4 לסוף 4, אבל הוא העביר אותו כאשר הוא העלה אותו, לקח חפץ מהקרקע, העביר אותו מעל לראשו, והלך 400 והוריד אותו שוב לבצד השני לרשות הרבים. מעביר חפץ מתחילת 4 לסוף 4 ברשות הרבים, והעבירו דרך עליו כאשר הוא נמצא מעל הראש שלו. לכאורה, מעל 10 טפחים רשות הרבים, זה נקרא מקום פטור. אמרנו, מה הדין בדבר הזה? חייב. אם כן, גם פה יצאו, האדם הזה מעביר מרשות הרבים לרשות היחיד לתוך ביתו, למרות שזה עובר דרך קרמלית, שאין בזה איסור תורה, מכל מקום. חייב, כיוון שהעקירה הייתה ברשות הרבים, והנחה ברשות היחיד, חייב, למרות שעבר דרך קרמלית. אם כן, מדוע לא אסרנו מחי גוונה? הגמרא עונה אחר מעסקן בסקופה ארוכה, עד אחי ואחי מתקער. מת הגמרא, כאן מדובר שהסקופה הזאת, כמו שהזכרנו, היא קרמלית. היא לא גבוהה 10 טפחים, לא נקראת ברשות היחיד. היא גבוהה רק 6-7 טפחים. ודאי שבני רשות הרבים לא עוברים עליה, כי זה לא נוח להם. אז נקראת קרמלית בלבד, אבל היא ארוכה. ממילא, אם האדם יושב קורא שם וזה יתגלגל לרשות הרבים, מה אתה חושש? שמי ייקח את זה ויכנס עד הבית? בדרך הוא יעבור בתוך האסקופה הארוכה הזאת. רחבל, היה לא סתם, לא מדרגה צרה כמו שלנו 25-30 סנטימטר. לא, הייתה מדרגה באורך של 3-4 מטר. ממילא, כשהוא פוסע שם, הוא כבר ייזכר, אסור להיכנס עם זה לבית. ומילא אין חשש בדבר הזה. שואלת הגמרא, אחי מתקר, נגמר את התשובה בעצם, מה תרצה? והיא בעצם אומרת עוד תשובה נוספת, לעולם בסקופה שאינה ארוכה. ואם תגיד לי לכאורה, הרי אולי הוא ייכנס ישירות לתוך ביתו? לא, סתם כתבי הקודש עיוני מעיין בהו ומנח להו. מן הסתם, אם יוקח את זה בתוך שתי רבים, אז מי יושב קורא באסקופה? זה תמיד חכם. אז מילא קשור מכניס אותו את הספר הזה, הוא יעיין בזה תוך כדי. ומילא הוא יעצור בתוך הקרמלית, ולא ייכנס ישירות מרשות הרבים לרשות היחיד. הוא עושה עצירה בתוך הקרמלית, ולכן יהיה פטור. שאת הגמרא, אתה צודק, שדרך האדם ברגע שמרים ספר, ישר מעיין בו. אבל ליחוש, דילמה מעיין בהורשת הרבים, ועיין להו בהדיעה לרשות היחיד. אולי האדם הזה, נכון, הוא ירים את הספר של הרבים, מיד ירים אותו ותחיל להתבונן בו. ואז הוא יודע שצריך להכניס אותו הביתה, אחרי שהוא גמר לעיין מה שרצה, ייכנס אותו ישירות מרשות הרבים לתוך רשות היחיד. יש מפרשים הסבירו למה אדם מעיין, מה האדם הולך ומעיין, הסבירו ככה, אמרו מדוע האדם הזה בכלל הוא קורא בספר על האסקופה, למה הוא קורא בתוך הספר בבית שלו, אלא על כוחך שכנראה בבית שלו אין אור וכיוצא בזה, לכן הגמרא מבינה פשטות שמן הסתם כשהוא ירים אותו יעיין בו בקרמלית לפני שהוא ייכנס איתו לבית. אומרת הגמרא אדרבה, אולי הוא יעיין בו ברשות הרבים, יגמור לעיין וימשיך משם ישירות לבית, לתוך רשות היחיד, מי אמר שתעכב בקרמלית. הגמרא עונה המני בן עזאי, דאמר מהלך כעומד דמי. טוב, משנת הלך גדל בן עזאי, שאומר אפילו אם באמת הוא ייכנס ישירות מרשות הרבים לרשות היחיד, כיוון שהוא יש קרמלית באמצע, אם כן נמצא, הבן עזאי סובר מהלך כאילו עומד. ומלא אם הוא עבר מרשות הרבים לרשות היחיד דרך קרמלית, זה נחשב כאילו עצר בקרמלית. לא עשה עקירה מרשות הרבים והנחה רשות היחיד, אלא עצר עקירה מרשות הרבים, הניח בקרמלית, ומקרמלית רשות היחיד, ולכן הוא פטור. אומרת הגמרא, טוב, ודילמה זריך להוא מזרק, אולי על כל פנים האדם הזה יזרוק את כתבי הקודש מרשות הרבים ישירות לתוך רשות היחיד. ובפן כזה אמר רבי יוחנן מודה בן עזאי בזורק, שאם הוא זרק, למרות שזה דרך קרמלית, אם הוא זרק מרשות הרבים לרשות היחיד, כיוון שהוא לא מהלך, אז הוא חייב, אולי יעשה כך. אמר רוחה ברהבה הזאת אומרת, מכאן תוכיח, אין מזרקים כדבי הקודש, אסור לזרוק כדבי הקודש, ולכן אין חשש אדם יעשה את זה. לכן אם הסקופה הזו היא קרמלית, בסיכום אומרת הגמרא, מותר לפי דעת בן עזאי להלה, לקחת את החפץ אם הוא נרמוד שנפל לרשות הרבים, לקחת אותו מרשות הרבים לקרמלית, ואין לנו חשש שמי ייכנס אותו ישירות לרשות היחיד. עכשיו, המשנה שלנו מדברת שבכלל הוא לא נפל, האדם ישב קרא באיסקופה בספר, והספר התגלגל לרשות הרבים. כיוון שהספר לא נשמט מידך, מותר לך לגלגל אותו באיסקופה, להביא את הספר אליך. אין לחשוש שמי הספר כולו ייפול לרשות הרבים. כי אפילו אם ייפול לתוך רשות הרבים, אם זה בתוך 400, אז אין חשש שמי תיקח אותו ותכניס אותו ישירות לרשות הרבים לרשות היחיד, כי כיוון שאתה עובר דרך הקרמלית, אין בזה איסור תורה לפי דעת בן עזאי שהמשנה תופסת כמותו. למדו במשנה, היה קורא בראש הגג, והספר הזה נפל, מה יעשה לו? אם נפל למטה מעשרה טפחים, יהפוך אותו על הכתב, שיהיה הכתב מול הכותל. שואת הגמרא, וכי מותר להפוך ספרים משרי? והתניא, כותבי ספרים תפילין זאת, לא התירו להן להפך יראה על פניה. הם לא רוצים שיתמלא אבק, אז מה עושים? יש להם מזוזה או מגילה, לא גמור לכתוב את הספר תורה, כמה יריעות, אסור לעשות, מה לעשות? להפוך אותה. אלא פורס עליה את הבגד כדי שלא יתמלא באבק. יש הרבה אגב, לא יודעים, קוראים בספר תהילים או בספר כיוצא באיזה סידור, אז הם לא רוצים שיסגר להם הדף, מה עושים? לוקחים אותה סידור, הופכים אותו את פניו. זה גמרא מפורשת, דבר הזה אסור באיסור מוחלט. אומרת הגמרא, הטעם אפשר, החלה אפשר. ואילה הפיך ייקה בזיון כדבי הקודש תפה. זאת אומרת, שמה, יש לו בד בבית, ייקח את הבד, יחסה. פה, כשאשר כדבי הקודש הזה, אותה מגילה, נפלה בחוץ מהגג למטה, אין, אי אפשר לחסות את זה בבד. אז מה, נשאיר את זה ככה? לא הפוך, או יותר בזיון. ולכן, התירו לו להפיך כדבי הקודש. טוב, אז מה למדנו במשנה? הופכו על כדבי הקודש על הכתב, וזה הכל. אבל לגלול אותו אצלו, זה אסור. למה? כיוון שזה נפל מהגג לרשות היחיד, למטה שזה רשות הרבים, זה אסור. שואלת הגמרא, והלנח, אמר רבה בכותל משופע. לכאורה, הרי זה בכלל לא הגיע לרשות היחיד, לרשות הרבים. כי הרי, כל מה שאסור זה רק כאשר היה מונח ברשות היחיד, ונפל לרשות הרבים, למרות שהוא עדיין הקצה שלו מונח בידו רשות היחיד, והכל פנים כיוון שהקצה השני נמצא רשות הרבים, אז אפשר להבין מדוע זה אסור. אבל כאן הרי לך הורה, זה בכלל הקצה שלו מונח ברשות הרבים, הוא מתעופף ברשות הרבים, הוא לא נח ברשות הרבים, כן מה איסור בכלל להרים אותו כלפי מעלה? עונה רבה, כמדובר בכותל שהוא משופע, וממילא, כיוון שהכותל הזה נמצא באלכסון, אז כאשר באמת זה ירד למטה, אז הוא כן נח על הכותל. אמר לה ביה, במה יוקמתה למטה? מה עמת המשנה? מדובר כאן בכותל משופע, עם הספר, רבי יהודה אומר, אפילו אינו מסולח מן הארץ, אלא מלוא החוט, גואלו אצלו, והנחלה. איך אם כן רבי יהודה חולק על תנא קמא, ואומר, אף על פי שזה נפל למטה מעשרה טפחים, אם זה עדיין לא הגיע לקרקע, מותר לגלול אותו חזרה. למה? כיוון שהוא לא נח, לא. אם זה נמצא בכותל משופע, כותל באלכסון, אז אם כן הוא כן נח. מדוע רבי יהודה מתיר להרים אותו, להגביה את ה... לגלול אותו כלפי מעלה? עונה הגמרא, חיסורים מחסרה ואחדה, אמת חסרה משנה. אומר התנא, אם זה הגיע למטה מעשרה טפחים, מה הדין שלו? אמרנו שזה לא יסור להרים אותו. במה דברים? מורים בכותל משופע. אבל בכותל שאינו משופע, אז אם אלה אפילו למטה מעשרה טפחים גם כן מותר. אלא מה השיעור שלו? אם זה למעלה משלושה, גוללו אצלו. אבל אם זה למטה משלושה, הופכו על הכתב. למה? מכיוון שלמטה משלושה זה כמו הרעה סמיכתה, מנחשב כאילו מונח בקרקע. ועל זה רבי יהודה המשיך ואומר, אפילו אינו מסולח מן הארץ, אפילו כמלו מחת, גם כן הדבר הזה מותר. למה? שסובר רבי יהודה דבעינן הנחה על גבי משהו. יש כאן באמצע פעמיים נקודותיים, זה טעות. כל זה המשך אחד של תירוץ הגמרא. כלומר, פי דעת הנקמה, אם הכותל הזה משופע, אם הגיע למטה מעשרה טפחים, כבר עשו להרים אותו. למה? כי זה נקרא נח ברשות הרבים. אבל אם זה הכותל לא משופע, אם זה הגיע למטה משלושה, סמוך לקרקע, אז זה אסור, כי זה כבר נקרא כאילו נח ברשות הרבים. כל סמוך הקרקע שלושה טפחים, כאילו רשות הרבים. אבל לפי דעת רבי יהודה, אפילו למטה משלושה טפחים, כל מה שזה לא נח על הקרקע, הדבר הזה מותר, כי נקרא שבכלל לא נח. שואת הגמרא, לפי דבריך יוצא, אלא הדה המערבה, תוך שלושה לרבנן, צריך הנחה. לימה כתנאי המערה לשמעתי. אומרת הגמרא, יש רבה, הביא שם יש מחלוקת בין רבי עקיבא לרבנן, לגבי אדם שזרק חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, הוא זרק את זה למטה מעשרה. לפי דעת רבי עקיבא, זה נחשב כאילו זה נח בתוך רשות הרבים. ולפי דעת חכמים, למרות שהוא זרק את החפץ מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, עבר ברחוב למטה מעשרה טפחים, למרינן קלוטה כמישהו חלום, כאילו זה נח ברחוב. אמר עזי רבה, דע לך, לפי דעתם, אל תחשוב דווקא שזה היה למטה מעשרה טפחים ברשות הרבים. ועל כל פנים, זה לא גבוה כל כך, אלא זה היה מעה שלושה טפחים. אם זה היה מעה שלושה טפחים, אבל אם זה היה למטה משלושה טפחים, אולי תחשוב שרבנן מודים שזה נחשב כאילו נח ברשות הרבים, והוא יהיה חייב. אומר רבה, לא ולא. לרבנן, אפילו תוך שלושה צריך הנחה. אם האדם זרק חפץ מחצר שלו, רשות היחיד, לחצר שממול, וזה עבר ברחוב, דרך הרשות הרבים, ממש סמוך לקרקע, אם זה לא נח על גבי קרקע, רבנן סוברים שאינו חייב. אינו חייב. הוא לא חייב חטאת. למה? כי לא הייתה פה עקרה ברשות היחיד והנחה או שלבים. זה לא נח, למרות שזה היה סמוך לקרקע. לפי דבריך יוצא לך הוראה שזו מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה. לפי תנא קמא, באמת אם זה פחות משלושה, מה הדין שלו? חייב. ורק לפי דעת רבי יהודה כאן הוא אומר, אפילו חסר כמלו מחט, גם כן יכול לגלול אותו אצלו. למה זה לא נקרא שנחה? לפי דעת תנא קמא, לפי דבריך, יוצא באמת שהוא סובר שכן. אז הגמרא חוזרת בה, מתקנת שוב את התירוץ. אומרת הגמרא, אלא כולה רבי יהודה היא. וחיסורי מחסרה והכי קטני. כלומר, איתנו שאלה, כאשר אותה מגילה נפלה למטה לתוך רשות הרבים, אמרה המשנה, אם זה למטה מעשרה, אסור לגלול אותו חזרה. והגמרה שאלה למה? נכון שלמטה מעשרה נקרא רשות הרבים, אבל הרי לכאורה זה לא נח. והגמרה תרצה, מדובר כאן בכותל משופע. ולכן, אם זה למטה מעשרה, אז נקרא רשות הרבים, וכיוון שזה משופע, זה נקרא נח ברשות הרבים. אבל הגמרא שאלה, אם כן, איך נסביר מה דעת רבי יהודה? מדוע הוא מתיר אם זה עדיין גבוה מהקרקע? אבל מכל מקום, הרי זה נח על הכותל שלמטה מעשרה נקרא רשות הרבים, הוא נח ברשות הרבים. אז עונה הגמרא, כולה הרבי יהודה, כל משנה רבי יהודה, וחיסורי מחסרה והכי קטני. במה דברי אמורים? שאם זה נפל, התגלגל והגיע למטה מעשרה, אסור להגביה אותו למעלה. במה דברים אומרים בכותל משופע? שכיוון שלמטה מעשרה זה נקרא רשות הרבים, וכותל משופע זה נקרא שהוא נח עליו, אז נמצא שהוא נח ברשות הרבים, לכן אסור לגלול אותו כלפי מעלה. אבל אם הכותל הזה אינו משופע, אפילו פחות משלושה טפחים, גם כן גוללו אצלו, יכול להרים אותו כלפי מעלה. למה? שרבי יהודה אומר, אפילו אינו מסולק מן הארץ, אלא מאלו החוט גוללו אצלו. מה התעמה? דבעינן הנחה על גבי משהו. ולכן כמעט שלא נח, אז אפילו רבי יהודה מותר להרים אותו. חידוש הוא שם ברבי שמעון, שסביר אפילו אם זה נח ממש, כיוון שעדיין עוגדו אצבי ידו, דהיינו כיוון שהוא עדיין אוחז בקצה שלו העליון, אז מן הדין באמת, זה לא נקרא שהוא נעקר מרשות היחיד, ולכן מותר לגלול אותו חזרה אליו. מתניתין, זיז שלפני החלון, נותנין עליו ונוטלין ממנו בשבת. אם יש מחוץ לחלון איזה בליטה, איזה כעין מדף, כעין דבר שבולט מחוץ לחלון, מה הדין? יכול האדם להוציא דברים מהחלון ולהניח עליו. וגם אם יש שם חפץ, יכול אדם לקחת ממנו ולחזיר אותו חזרה לתוך הבית, נוטלין ממנו בשבת. שואת הגמרא, היי זיז דמפיך להיכה. אל אם הדמפיך לשוט הרבים, לחוש דיל מנפיל ואתה להטויה. הזיז הזה שיוצא מחוץ לבית ואתה אומר שמותר לאדם להוציא חפצים ולהניח עליו. תגיד לי, מה יש מתחתיו? אם תאמר לי רשות הרבים, אם כן איך באמת מותר לאדם לקחת חפץ מהבית ולהניח עליו? הרי יש חשש שאותו החפץ ייפול למטה. ואז מה יעשה האדם? הוא יחשוש עליו, פני חסרון כיס, ירוץ למטה לרחוב ויעלה את זה חזרה לבית. אם כן נמצא שאתה גורם לו להוציא מרשות הרבים, להכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, איך זה מותר? אומרת הגמרא, אל הכוחנו אלא דמפיך לרשות היחיד. פשיטה, הכוחנו לומר שמתחת לאותו זיז, מה יש למטה? רשות היחיד, זה בסך כל חצר של הבן אדם עצמו. אז אם כן מלא, אין בעיה, יש לך למטה, למעלה, מתחת לחלון יש לך איזה זיז שבולט, אתה רוצה לשים עליו איזה חפץ, איזה ספר או איזה דבר אחר, איזה צלחת אוכל, לא משנה משהו, ואז מה אתה אומר? אם ייפול למטה, שיפול, אני יכול להכניס זה חזרה, כי מה יש למטה? חצר שלי הפרטית, אין בעיה. אם ככה אומרת הגמרא, פשיטה, מה התנא בא לחדש שמותר להניח על הזיז הזה? אמר רבי, לעולה דמפיך לרשות הרבים, ומי נותנין עליו דקטני כלים הנשברים. לא, למטה יש רשות הרבים, אבל מה באמת התנא כוונתו להתיר להניח על הזיז? חפצים שנשברים, אתה שם על זה כוס, שם על זה צלחת זכוכית וכיוצא בזה. אין לנו חשש שמזה ייפול למטה ואתה תכניס אותו לבית. פני שאם זה ייפול למטה, זה כבר יישבר וילך, לא יישאר מנו מאומה. לכן מותר לך להוציא מהחפץ הזה, מהבית, להניח על הזיז. תניא למי אחי, כתוב כאן כן גם בבריתא, זיז שלפני החלון, היוצא לרשות הרבים, נותנים עליו מה? כערות וחוסות, קיתוניות וצלוחיות. משמע, המתנה הזכיר דברים כאלה שהם נשברים. הוא משתמש עודין בכל הכותל עד, בכל הכותל. כלומר, גם אם הזיז הזה נמצא לא רק מול החלון, אלא מימין ומשמאל, ארוך. אפילו שהוא רחוק, אתה צריך להושיט יד למרחוק, מותר לך לשים שם דברים. עד 10 התחתונים, אם זה גבוה מעל 10 תפחים מלמטה, מותר. ואם יש זיז אחד למטה ממנו, משתמש בו, ובעיון משתמש, אלא כנגד חלונו. אם יש מתחת לחלון שלך, שני זיזים, שני דברים בולטים, אחד סמוך אליך, ועוד אחד יותר למטה ממנו, מותר לך להושיט את היד, או על ידי חבל, וכיוצא בזה, לא רק להשתמש באותו הזיז של יד החלון שלך סמוך אליו, אלא גם לאותו הזיז שמתחתיו, גם כן מותר לך, זה נקרא רשות היחיד. אבל בעליון הוא יכול להשתמש אך ורק באותו הגודל שמול החלון ולא מה שבצדדים. שואת הגמרא, היי זיז החידמי אידלית בארבעה ואפילו מקום פתוח ואפילו כנגד חלונו נמי לא ישתמש, ואיד בארבעה בחולי הכותל ישתמש. כאן הגרא מוחק את המילים מקום פתוח. אומרת הגמרא, אותו הזיז שהוא כנגד חלונו, לא מובן לנו, למה אותו הזיז העליון הזה, הוא יכול להשתמש רק כנגד חלונו, ולא יכול להשתמש בו בצדדים. אם מדובר כאן שאין בו ארבעה, ולכן אתה חושב שמה שיניח עליו ייפול למטה, אז אם כן אפילו כנגד חלונו גם כן לא ישתמש, ואם יש בו ארבעה טפחים, ולכן אין חשש שכל דבר חפץ שתניח עליו ייפול למטה, אז אם כן גם אם זה רחוק לצדדים, מצדי החלון מימין ומשמאל, גם כן הוא תוכל להשתמש. עונה גמרא, אמר רבי, תחתון דעית בארבעה ועליון לית בארבעה וחלון משלימתו לארבעה כנגד חלון משתמש דחורי חלון הוא דהי גיסה ודהי גיסה אסור. כדי להבין זה נסתכל תמונה מספר 345. אומר רבי, כאן מדובר הזיז שלמטה אכן הוא רחב ארבעה טפחים ולכן מותר להשתמש בכולו גם ימין גם משמאל, אין חשש שזה ייפול. הזיז העליון, כאן מדובר שהוא באמת צר, ולכן אסור להשתמש בו. על פי כן כנגד אחד מותר, למה? כי מצרפים לא רק את הזיז הבולט מחוץ לחלון, כיוון שהוא סמוך בדיוק לחלון, אם כן מלא גם מקום מושב החלון, זה מצטרף לארבעה צפחים. מצטרף לארבעה צפחים. והיות שכך, אז יש פה בסיכום ארבעה צפחים, הוא יכול להניח עליו חפצים, אבל זה רק מה שמול החלון. שם בעצם הזיז הבליטה שבחוץ, ואותו מקום ששם החלון עצמו יושב, עובי הכותל מה שנקרא, יש עובי הכותל למשל שני טפחים, והזיז בולט עוד שני טפחים. אז מצרפים את זה יחד, גם את הזה בולט החוץ השתי טפחים, וגם את העובי הכותל שתי טפחים, ביחד זה ארבעה טפחים, אפשר להניח שם חפץ, זה לא ייפול. אבל מה שמימין ומשמאל, כיוון ששם זה בולט, אין את עובי הכותל, זה לא בחלון, זה בצדדים. שם זה בולט בסך הכל שני טפחים, אסור להניח עליו חפץ. למה? כיוון שזה כל כך צר, יש חשש גבוה שדברים ייפלו, ולכן אסור להשתמש שם, שמי אדם יבוא להביא את החפצים הללו מרשות הרבים. ברוך אני לעולם, אמן ואמן.